אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. שניים בוחרים. נבחרת משפחה מציגה הבחירות לכנסת ה-25.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפך על בישראל.
עומד להיות ערב שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד כה. קמיל פוקס, אנחנו מחברים אותך. ההחלטה.
גבירותיי ורבותיי, דרמה הערב. שוויון. שוויון.
באולפן, ישראל יוסקוביץ' וקובי בורנשטיין.
טוב, קובי, שלום לך, אתה כוח חדש אצלנו, אז גם מגיע לך ברוכים הבאים והצלחה.
ברוכים הנמצאים.
אז תראה, אנחנו נמצאים באמת ימים ספורים לפני הבחירות, אני מניח שכל אחד מאיתנו יש לו כבר השערות, הערכות, מה הולך להיות, מה צפוי לקרות. אני חושב אבל שלשנינו ברור שיש מרכיב אחד שביכולתו להכריע את הדדלוק, את הקיפאון בתוצאות, שבמערכת הבחירות זה נקרא אחוז ההצבעה. אם זה היה פעמים הקודמות, אני חושב שעל אחת כמה וכמה בפעם הזאת, הייתי מכנה את זה באמת מרכיב אחד ושני מגזרים, מכיוון שהמגזר הפריפריאלי יכריע וגם המגזר הערבי אמור להכריע את הבחירות הללו.
נכון, אנחנו מדברים אבל שים לב שבמגזר הפריפריאלי אנחנו מדברים על סביב השני מנדטים, שזה המקסימום פחות או יותר שמאמינים בגוש הימין שהם יכולים להוציא. אגב, המגזר הפריפריאלי ברובו אנחנו מדברים על גוש הימין, גם עיקר התמקדות של גוש הימין זה במגזר הזה, פחות של לפיד ואנשי השמאל ומרכז. מה שכן, במגזר הערבי לעומת זאת אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה שיכולים לשנות את תמונת המנדטים כולה של שני הגושים. אם בהתחלה היה נראה שיש איזושהי ירידה, אפילו ירידה משמעותית מאוד במספר המצביעים, דווקא עכשיו, נכון, לפרק הזמן הזה, נראה שיש איזושהי עלייה משמעותית. ראיתי גם סקרים שנעשו ממש בימים האחרונים, דיברתי גם עם פרשנים לענייני החברה הערבית, מדברים על קרוב ל-49 ואפילו 50% הצבעה. אם אלו באמת יהיו הנתונים, אנחנו מדברים על סיכוי לא רע ששלושת המפלגות יעברו את אחוז החסימה, שזו כמובן בשורה ממש 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 לא טובה לגוש הימין.
כן, אבל פורסם הבוקר סקר שבעצם, תראה, באופן רשמי מלמד על 46% מקרב המצביעים הערבים שמתכוונים ללכת ולהצביע. גם חדש וטל מגרדים את אחוז החסימה ונמצאים באזור הסכנה, וכך גם רם. אני כן יוצא מנקודת הנחה שאתה מדבר על סקרים, סקרי עומק, שגם אני שוחחתי עם סוקרים ערביים, שאומרים שיש הרבה כאלו שהם לא זמינים לטלפונים, ולכן יש מכוני סקרים שכוללים גם אותם. אבל אני חושב שהתמונה היא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה. נתחיל באמת עם המגזר הפריפריאלי. תראה, בבחירות הקודמות, אני הסתכלתי למשל במוזי הליכוד, באזורים האלו, שהליכוד באמת יש לו שם כוח מאוד גדול. אתה יכול לראות למשל בחירות 23, באשקלון, בת ים, אשדוד, כל אחד עם האחוזים שלו, היו באחוזים נעים, אחוזי ההצבעה, ובבחירות לכנסת 24, הם צנחו, הם ירדו. אני חושב שנתניהו זיהה את זה. הוא באסטרטגיה מאוד מאוד ממוקדת וברורה בבחירות הללו, נטש בכלל את הרצון שלו ללכת ולהביא קולות חדשים. הוא מבין גם את מה שכולנו מבינים, שבאמת הבחירות הללו כל אחד יתמקם בפוזיציה שלו, כן ביבי, לא ביבי, והוא באמת אומר, אני אדפוק בדלתות ואני אביא את אותם מצביעים.
תראה, זה לא רק עניין של רצון, זה גם עניין באמת של אין כמעט אפשרות כיום להעביר, כמו שאמרת, אין אפשרות להעביר היום מצביעים מגוש לגוש, משהו שפעם כן היה אפשרי ואפילו הייתה התמקדות בזה. ראינו, שים לב, זה גם משפיע אוטומטית על קמפיינים. אם פעם ראינו קמפיינים מאוד מאוד נגטיביים, למשל היית גנץ שמאל חלש, והניסיון להוציא את גנץ חולה נפש, וכן על ביבי, ארדואן וכאלה, כיום יש קמפיינים פחות נגטיביים בין המפלגות. גם הקמפיינים הנגטיביים זה קמפיינים שמנסים להרים למפלגה שמוציאה את הקמפיין. ניקח למשל את מרץ או עבודה שמוציאות קמפיין על בן גביר, זה לא בשביל לתקוף את בן גביר, אלא זה כדי להרים להם שאנחנו נציל אתכם ממנו. כי יש הבנה באמת בשני הגושים שכמעט ואין אפשרות היום להעביר קולות מגוש לגוש, ודאי לא ברמת השפעה של מנדטים.
נכון, ובהקשר לכך באמת, לכן נתניהו באמת במהלך שבועות ארוכים, ראינו אותו חורש עם אותו אוטובוס של ביבי בא, את מעוזי הליכוד, מעוזי הפריפריה, הוא גם יוצא מנקודת הנחה שאיתמר בן גביר, שמדבר את שפתו של את שפת הפריפריה, את שפתם של אותם ליכודניקים, הוא גם רוח, מהווה עבורם איזה רוח רעננה, רוח חדשה, שאולי באמת תצליח להוציא את אותם מנדטים שנותרו בבתים. ויתרה מזאת, אני גם הייתי מסתכל ולא הייתי מבטל את את האלמנט של שאתה מהאופוזיציה מגיע לאותו ציבור שנענק תחת יוקר המחיה, הרבה יותר קל לך לשכנע אותו שאצלך יהיה לו טוב יותר, בוודאי כשהוא אידיאולוגית הוא מזוהה איתך. אני חושב שזה לגבי הצד של מחנה הימין והפעילות האסטרטגית שלו. אני חושב, לפיד צועד בנתיב הפוך. הייתה לו מטרה כל הזמן להרדים את הבחירות, הייתה לו מטרה באמת שהציבור הימני לא ירגיש שיש איזו סכנה צפויה לו אם הממשלה הנוכחית בראשותו תמשיך, אם נתניהו לא יהיה בראשות הממשלה. מצד שני, היה לו אינטרס מאוד מאוד גדול להדליק ולהעביר את הרחוב הערבי. אז לגבי הרחוב הליכודי, איכשהו באמת הייתה פה מערכת בחירות רדומה, לא יודע אם זה רשום על שמו, יכול להיות שזה רשום על שמם של החגים שעברו עלינו, על שמו של החופש הגדול, אבל בסופו של דבר, את הרחוב הערבי הוא לא הצליח להציט, הוא לא הצליח לשכנע. אני, לפי מה שאני מבין בימים הקרובים, ממש ככה סמוך ונראה לבחירות, הוא אמור לצאת באמת בליץ של קמפיין, שמדבר על כך שאיתמר בן גביר עומד להיות שר לביטחון פנים, שבצלאל סמוטריץ' שר משפטים, והוא הולך כאילו בעצם להלך אימים על הציבור הערבי, מכדי שקודם כל יצא להצביע, הוא לא מבקש שיצביע, הוא לא מבקש שיצאו להצביע, כי באמת הרשימות הערביות נמצאות בסכנה גדולה, גם בגלל הפילוג עם בלד, אבל בעיקר, וזה חשוב לדעת, בגלל שהציבור הערבי, כשמסתכלים לאורך כל ארבעה הסבבים, אגב, לאורך כל מערכות הבחירות, בפרט לאורך ארבעת הסבבים האחרונים, אנחנו רואים שהם חשבו לרגע שיש להם סיכוי להשפיע, להיות חלק מממשלה, חלק מאיזה קואליציה, אפילו כרשת ביטחון שישענו עליהם, הם יצאו בהמוניהם, והם כשהם הבינו שהם, שוב פעם, הם לא חלק מהמשחק, הם נותרו בחוץ. אנחנו יכולים לראות למשל סבב א', 42% יצאו להצביע, אבל אז בסבב ב', שדווקא בגלל שנתניהו הלך על הראש של גנץ, ויצא עם קמפיין שזה ביבי או טיבי, ושגנץ יישען על המשותפת, על אף שגנץ לא התכוון באותו פעם להישען על המשותפת, יצאו 58%, מעל 58% יצאו והצביעו. ולאחר מכן, כשגנץ כבר התחיל באמת לדבר על כך, ובפרט כשהמשותפת הצהירה, שהיא מתכוונת להמליץ לנשיא, שגנץ ירכיב את הממשלה, שיטיל עליו את המנדט, מעל 60% הצביעו. עכשיו אנחנו רואים צניחה, אנחנו ראינו את הצניחה הזאת גם בפעם הקודמת, שעמדו על 40, בין 44 ל-46, ובגלל שגנץ בסוף לקח את אותו מנדט שהוא קיבל וחבר לממשלה פריטטית עם נתניהו, ואנחנו רואים גם עכשיו בסקרים, אני שומע גם את מה שאתה אומר וגם מה שאחרים אומרים, שיש גם אחוזים כאלו שפשוט לא זמינים ולא עונים ולא משיבים, אבל אני עדיין חושב שהרחוב הערבי לא ערני מספיק, כפי שלכאורה הוא היה אמור להיות, מכיוון שבן גביר עבורו זה הסדין הכי אדום שקיים, והוא עדיין לא מתעורר.
תראה, אחד מהפרשנים איתם דיברתי, מסביר את זה בכך שבשונה מהציבור הישראלי, ציבור ישראלי נגיד, ניקח את ציבור הימין, שאירועים ביטחוניים מוציאים אותו מהבית לקלפיות, דווקא בציבור הערבי דברים כאלה די מדכאים הצבעה. גם דיבורים על שותפות ישראלית, ערבית, זה משהו שיכול לדבר אולי למצביעי רם. מי שמחפש את השותפות הזו זה מצביעי רם, שגם אנחנו לא רואים מתרוממות גדולה או משמעותית מדי בסקרים של רם. עכשיו חשוב לזכור, למשותפת כבר היו 13 מנדטים, זאת אומרת מבחינת פוטנציאל, היום אנחנו מדברים על 4 מנדטים לרם פחות או יותר, 4 מנדטים לחדש טל, 5 לרם בחלק מהסקרים הממש מפרגנים, או 5 לחדש טל בחלק מהסקרים הממש מפרגנים, אבל יש פה עוד הרבה מאוד מנדטים עבודים, שבהחלט גם יכולים להגיע לבלד, יש איזה משהו דווקא בקיצוניות של בלד, שיכול לדבר להרבה מאוד מצביעים, כי אם תשים לב, נוצר פה בעצם שדווקא חדש טל הופכת, ככה הסביר לי אחד מהם, היא הופכת להיות איזושהי מפלגת פרווה. יש לך מצד אחד המפלגה הקיצונית, השמרנית, סופר שמרנית, שזה בלד, שאותה אפילו ניסו לפסול, ומנגד יש לך מפלגה שהיא יותר ליברלית, יותר פועלת, מצד אחד גם יותר דתית, אבל גם יותר פועלת לשיתוף פעולה ערבי-ישראלי, שזו רם, וחדש תל הופכת פה לאיזושהי מפלגה, מפלגת פרווה. ואם באמת, אחת משתי המפלגות הצליח לעשות את הקמפיין הנכון שיסביר את זה בצורה נכונה לציבור הערבי, גם בלד יכולה להתרומם בצורה מאוד מאוד משמעותית. סקר הבוקר, כן הביא 49% הצבעה במגזר הערבי, כמעט 50, אנחנו כן רואים איזושהי התקדמות בימים האחרונים, שעדיין לא ברור מה המקורה, אם מזה שבלד חוזרת למשחק, או באופן כללי כל האירועים הביטחוניים שקורים בתקופה האחרונה, אבל זה דבר מאוד 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 לא טריוויאלי. זאת אומרת, היום אנחנו יכולים לראות 49, מחר יכול לקרות איזשהו אירוע שיוריד את זה ל-35, ופתאום זה יכול גם לקפוץ ל-60, זה עדיין, אנחנו רגע לפני הבחירות, אבל עדיין מאוד מקודם בשביל לדבר על זה.
אוקיי, אנחנו צריכים אבל גם להסתכל, להרחיב קצת את המבט שלנו, ולהסתכל מה באמת האסטרטגיה, גם של לפיד, גם של נתניהו, וגם כמובן של בני גנץ. קודם כל נתחיל כמובן בנתניהו, אם יש לו 61, הוא כן ממשלה, ממשלה יציבה או לא יציבה, אבל ממשלה מכהנת ומתפקדת. לפיד לא משחק במגרש הזה, לפיד משחק במגרש ממשלת המעבר, הוא בעצם משעתק את מה שנתניהו עשה בזמנו במשך שלושת הסבבים הקודמים, ושהוא המשיך כל הזמן את הלופים ונשאר ראש ממשלת מעבר, לפיד שואף וחותר להגיע למצב כזה. למה? מכיוון שהוא יודע שכשבני גנץ וגדעון סער אומרים שהם לא ישענו על המשותפת לא מפנים ולא מחוץ, הם מתכוונים לכך. אני גם יכול לומר לך בוודאות שאסטרטגית הם חושבים שזה רק יזיק להם אלקטורלית משמעותית, אם הם יתפטו ויאפשרו ישענות על המשותפת, לכן הם באמת קיבלו החלטה כזאת. מבחינת לפיד, הוא מבין טוב מאוד. הוא היה רוצה להישען על משותפת, אבל פשוט הדבר היחיד שהוא יכול לאחל לעצמו, זה להמשיך להיות ראש ממשלת מעבר, שצועדת לסבב שישי של בחירות, זה בעצם מבחינת לפיד, מבחינת המחנה הממלכתי, שאל אותי מה האסטרטגיה שלהם, הם מקבלים 11, 12, 13 מנדטים ביום טוב, מה האסטרטגיה, מה הם רוצים? אז כמובן הם היו רוצים שהחרדים יהיו חלק אינטגרלי מהממשלה, ויש להם תוכנית נוספת שכבר נדבר עליה, אבל קודם כל ניגע בנושא של החרדים. אני אומר לך באופן חד משמעי, אין סיכוי ואין התכנות שהחרדים יעזבו את גוש נתניהו, גם אם לא יהיו 61 מנדטים, ויחברו לבני גנץ ולגדעון סער, והסיבה היא מאוד פשוטה. לא שיש להם משהו אישי נגדם. פשוט מאוד מה שקבע מרן הרב שך, באותו נאום מפורסם בשנת תשמ"ט, בשנות ה-90, שהוא בעצם באותו נאום שפנים ידוע, דיבר על כך שלעולם היהדות החרדית לא יכולה להיות שותפה, אם הוא קרא בזמנו לאוכלי השפנים, אוכלי השרצים, בקיבוצים, ובעצם הנגזרת מכך הייתה שהיהדות התורה הולכת תמיד היכן שנמצא הציבור המסורתי. אני קורא לזה, אמור לי מי בוחריך ולא מי נבחריך. זאת אומרת, לא משנה האם גנץ מניח תפילין מדי יום, או גדעון סער שומר שבת, ונתניהו אולי לא. כן? אנחנו לא אולי, אלא בטוח שלא. אלא השאלה היא מי הציבור שמצביע לו. וכיוון שהציבור המסורתי נמצא בימין, יהדות התורה, היהדות החרדית, תמשיך הלאה ותהיה חלק אינטגרלי מהגוש. אבל יש לזה גם סיבה עמוקה יותר. מכיוון שאתה צריך להבין, היהדות החרדית, יש לה סדר יום, סדר יום מאוד ברור, היא רוצה לשמור על הצביון היהודי של המדינה, היא רוצה להבטיח באמת שלא יהיו חילולי שבת, והיא רוצה להבטיח גם את הנושא הזה של מערכת המשפט, יש לה הרבה מאוד ביקורת נכונה, בוא נגיד על האפליה של מערכת המשפט, על פסיקות שהתערבו, פסיקות אקטיביות שהתערבו בהשקפת העולם החרדית, וכרגע הליכוד, הגוש הימין, מכיוון שהוא נמצא במצוקה פוליטית, מכיוון שהיושב ראש שלו נמצא במצוקה משפטית, לא שהחרדים חברו אליו, אלא גוש הימין, הליכוד חבר לחרדים, הוא בעצם, הם עומדים כחומה בצורה, בגוש אחד, בשפה אחת, במנגינה אחת, נגד מערכת המשפט, בעד מדינה יהודית, כל אחד וסיבותיו שלו, האחד לשם שמיים, האחד שלו לשם שמיים. אבל בשורה התחתונה, הם, עכשיו, אתה לא תלך לוותר, על גול של 60 מנדטים שרואה איתך עין בעין את אותה תפיסה. ולכן אני לא רואה שום התכנות להתפרקות הגוש. עכשיו, אני אביא לך שתי ראיות, וכבר אשמח לשמוע את דעתך על כך. שתי ראיות. ראיה אחת, ראינו את זה גם כשהחרדים, בפרט אריה דרי, נתן ערבות לבני גנץ בזמנו, כשהקימו את ממשלת האחדות, נתן לו ערבות. הוא אומר, אם הליכוד יפר את ההסכם, אני לצדך, אני אלך איתך באש ובמים, אני וכו'. כשהגיע רגע האמת, רגע המבחן, כשהליכוד באמת הפר, מסיבותיו ומסיבות כאלו ואחרות הפר, ולא עבר תקציב כדי לפרוץ לבחירות, דרי, עם כל הרצון אותו, ועם כל הביקורת שהייתה לו על הפרת הסיכום, התקשה באמת, ללכת ואתה יודע, לטבוע באופן מעשי את הדבר הזה, ועוד דוגמה אחרת, כשבנט, בהקמת הממשלת האחדות הפריטטית, עם גנץ, נזרק לאופוזיציה, הרי נתניהו רק חיכה להזדמנות, וכשהוא לא היה צריך אותו, שלח אותו לאופוזיציה. בנט הגיע אז לחרדים, הוא סיפר לי את זה אגב. הוא הגיע לחרדים, והוא אמר להם, חבר'ה, תנו לי גב, תנו לי רוח גבית. הם כעסו על נתניהו שהוא עושה את זה. אני זוכר שליצמן אמר לי בזמנו, וחברי כנסת נוספים אמרו לי, שיגבה מחיר יקר על אותו צעד, שהוא באמת, כולם יודעים שיש שם משהו שהוא באמת לא רציונלי כל כך בהתנהלות מול בנט, מול שקד. יגבה מחיר כבד, הוא אמר את זה, אבל הם לא יכלו לעשות מעבר לכך. עם כל הצער שבדבר, הם לא יכלו לעשות מעבר לכך, והם שילמו את המחיר. למה? כי הם יודעים שבמבט צופה פני עתיד, ובמבט רחב יותר, הם חייבים להיות איכן שהציבור המסורתי נמצא.
אני רוצה קודם כל להתייחס לנושא הזה של הערבות של דרי. דרי לא נתן ערבות בסוף. דרי הציע ערבות, דרי לא נתן ערבות, דרי אמר לי ממש לא מזמן, אם הייתי נותן ערבות, ואפשר גם לבדוק את זה אגב מול בני גנץ, דרי הציע ערבות ונתן ערבות,
אז בדקתי את זה מול בני גנץ, ובני גנץ... איתן בדעתו שהיה ערבות, ולא רק ערבות בעל פה, אלא גם בכתובים, אבל זה נושא לדיון
אחר. אני מאנשי כחול לבן בזמנו, המחנה הממלכתי כיום, הבנתי שלא הייתה ערבות, באמת הייתה הצעה של דרי לערבות. דרי טוען, אם הייתי נותן ערבות, הייתי מקיים את הערבות הזו. שוב, יש לנו פה שני צדדים, שכנראה כל אחד טוען משהו אחר, ולעולם לא נדע מה נסגר בסופו של דבר בחדרי חדרים. אבל בוא נסתכל שנייה אחת, קודם כל, על לפיד. לפיד האסטרטגיה שלו מאוד מאוד ברורה. להקים ממשלה כיום, הסיכוי שלו קלוש עד בלתי קיים. מהסיבה הפשוטה שגנץ, בכל אופן כרגע, לא ברור אם זה חלק מקמפיין, או זו באמת הדעה שלו, אומר, אני לא אסכים לשבת בממשלה יחד עם חדש תעל. רם כן, חדש תעל לא. אנחנו גם רואים תדרוכים בימים האחרונים, על חילוקי דעות הממשיים בין לפיד לגנץ בנושא הזה, לפיד בעד, גנץ נגד. בואו נצא מנקודת הנחה באמת שגנץ, איתן בדעתו והוא לא יסכים לשבת איתם, אז ללפיד אין ממשלה בשום צורה שהיא. גם אם גנץ באמת יסכים לשבת עם חדש תעל, אנחנו מדברים פה, עדיין לא ראיתי סקר שכמעט ואין סקרים שמביאים 61 מנדטים, לאיזה רוב הסקרים מדברים על 61 לגוש הימין, או 60-60, סקרים בודדים נותנים 59 לגוש הימין ו-61 לגוש לפיד, שמאפשרים לו בעצם להקים ממשלה, ככה הסיכוי שלו להקים ממשלה הוא קלוש עד בלתי קיים. אז הוא מנסה להרוויח פה שני דברים. דבר ראשון, להביא לטקו, שזה יש סיכויים הרבה יותר גבוהים מאשר להקים ממשלה. במידה ויהיה לו טקו, אז הוא נשאר ראש ממשלת מעבר למערכת בחירות נוספת, שתביא איתה גם שינויים כלשהן שיכולים להיות גם לטובתו. אחד מהדברים אגב שהוא בונה עליהם זה שחיקה כלשהי בקרב אנשי גוש הימין, או אפילו חברי הליכוד, ביניהם מאוכזבי הליכוד. זה הדבר הראשון. הדבר השני, להגדיל את המפלגה שלו כמה שיותר, להיות מפלגת שלטון. אומר, גם אם אני הולך לאופוזיציה בסופו של דבר, גם אם אני אפסיד, אני לפחות תהיה מפלגה כמה שיותר גדולה וחזקה, ולכן גם אין לו בעיה לעשות זה על גבן של המפלגות הקטנות, מרץ והעבודה, ואולי אפילו להגיע למצב שאחת מהן נמחקת. אנחנו לא רואים שזה מרתיע כל כך את לפיד בימים האחרונים, ואפילו היום אנחנו רואים פנייה ישירה של מרב מיכאלי ליאיר לפיד, ואומרת לו, תרגיע, אתה פוגע במפלגות הקטנות.
אוקיי, אז נחזור שנייה לגוש המרכז, למחנה הממלכתי. אנחנו מדברים על האסטרטגיה שלו. יש לו אסטרטגיה שיכול מאוד להיות, שאם שוב פעם לא יהיו 61 מנדטים, יכול מאוד להיות שהיא תתממש. ואני מפנה תשומת לבך למה שקורה בליכוד, מה שקורה בפריימריז של הליכוד. תראה, ישראל כץ, יולי אדלשטיין, דוד ביטן, חיים כץ ואחרים, זה לא סוד שהם מאוד מאוד פגועים מהמיקום שלהם בפריימריז, והם רואים, בפרט ישראל כץ, בפרט יולי אדלשטיין, הם רואים בנתניהו את השם לכך שהם ניווטו לעשרייה השנייה, עבורם זה פשוט השפלה. אני מזכיר לך שישראל כץ חיכה, מ-2016 אני יודע, שהוא דיבר עם מקורביו, והוא היה בטוח שבתוך כמה חודשים, ב-2016 כשנפתחה החקירה הראשונה נגד נתניהו, הוא היה בטוח ומשוכנע שנתניהו תוך כמה חודשים עוזב, והוא יעשה את מעשה שרון ב-99, כשנתניהו הפסיד לאהוד ברק, ופרש, לקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים, הוא נתן לאריק שרון להיות יושב ראש זמני של הליכוד, והזמני הפך לקבוע ולראש ממשלה. ישראל כץ היה משוכנע, זאת הייתה אסטרטגיה, שאם הוא יישב בשקט ויהיה איתו, ויהיה שם בזמן הנכון, במקום הנכון, נתניהו יפקיד בידיו את המפתחות. גם נתניהו נתן לו להבין שיש על מה לדבר. אנחנו ראינו רק בשנה האחרונה, אנחנו ראינו שארוחות משותפות ותמונות שיצאו דווקא מלשכת נתניהו. נתניהו היה אינטרס לשמור אותו, לשמור עליו, להרדים אותו. אותו דבר עם יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין היו שדיברו בנכבדות אחרי הפעם השנייה, כשנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, היו שדיברו על כך שהוא יהיה יושב ראש הליכוד הזמני, או ראש ממשלה מטעם הליכוד, כשנתניהו זז הצידה, בהסכמה, זה לא צלח, זה לא קרה, אבל בן אדם הזה, הבן אדם הזה שתמיד נבחר מקום ראשון בפריימריז, באמת כיוון גבוה, עד כדי כך, שהוא הרגיש מספיק בטוח בעצמו, להתמודד מול נתניהו, מול האריה נתניהו, ואנחנו יודעים שגם הוא ניווט החוצה. עכשיו, גדעון סער, אם אתה זוכר, העביר עם מלקין את חוק הפיצול בכנסת הקודמת, שאומר שארבעה חברי כנסת יכולים לפרוש מסיעה, גם אם הם אינם מונים שליש מהסיעה, והם לא יושטו עליהם כל הסנקציות והעיצומים שאמורים לחטוף אותם אלו שפורשים מסיעה, והם לא יוחזרו כפורשים. בכנסת הקודמת זה באמת לא מומש, החוק הזה לא בא לכדי ביטוי, לא הצליחו. גדעון סער, אגב גם ליברמן בשיחות סגורות משוכנע, שיש סיכוי שאם נתניהו לא מקבל 61, הארבעה האלו יגררו איתם עוד איזה שניים שלושה, ויעשו מעשה בנט, יקבלו הצעה לעמוד בראש ממשלת רוטציה, אם זה ישראל כץ, אם זה יולי אדלשטיין, או אפילו לחבור לממשלת ימין, כדי כביכול להציל את הימין. אני לא יודע אם התיאוריה הזאת היא נכונה, אם היא תתממש, אבל על זה בונים גדעון סער, ועל זה בונים במחנה הממלכתי.
תראה. היום דיברתי עם חילי טרופר, ואמרתי, הוא גם היה משוכנע, כן, יש לי ממשלה, יש לנו ממשלה, ראש הממשלה הבא זה בני גנץ. אמרתי לו, אוקיי, בוא תרכיב לי תמונת מנדטים, תרכיב לי 61, ואז הוא התחיל להתבלבל. ואז הוא אומר לי, תראה, אנחנו מדברים על זה, החרדים יבואו איתנו. אמרתי לו, החרדים לא יבואו, בוא נצא, ואתה יודע מה, אמרתי לו, בוא נצא מנקודת הנחה, באמת, שיהדות התורה תלך עם... תלך איתכם. שס לעולם לא תלך, מהסיבה הפשוטה שמחצית מהמצביעים של שס זה מצביעי ליכוד, שרוצים להרוויח על הדרך גם את שס וגם את הליכוד, הם יודעים שהרי דרי לעולם לא יבגוד בנתניהו, דרי יודע שביום שהוא בוגד בנתניהו, הוא הולך עם מועמד אחר, חצי מהמפלגה פחות או יותר נמחקת, שס לעולם לא תעשה את זה, ואמרתי, בוא ננסה ונלך על יהדות התורה. יהדות התורה גם אם היא תלך עם גנץ, שכאמור, היא לא תלך, אבל גם אם היא תלך עם גנץ, היא לא תשב עם ליברמן, היא לא תשב עם גלעד קריב, וכנראה שגם לא עם מרץ, וכל מה שמרץ מנסה לקדם. בוא נתגיד לי, אתה יודע מה, הנה כבר ראינו שמרץ ישבו גם עם נפתלי בנט, ובנט ישב גם עם זה, תורי לי איזה, אתה בכל מקרה, אם אחת מהמפלגות האלה היא לא תשב, זאת אומרת שאתה מאבד פה מפלגה מול מפלגה, אתה מאבד פה פחות או יותר את אותו מספר מנדטים, לעומת אותו מספר המנדטים שאתה מקבל. בואו לא נשכח שגם בתוך יהדות התורה יש לך את חברי הכנסת של אגודת ישראל שלא הסכימו לשבת עם מפלגה ערבית, אז אנחנו מקבלים פה, בכלל אתה מקבל פה רק חצי מהמפלגה, זאת אומרת על חרדים אין מה לבנות. ואז הוא אומר לי נכון, אבל אל תשכח שיש לך את מאוכזבי הליכוד. וזו נקודה נכונה, הם מנסים לבנות על זה, אבל בתוך תוכם האסטרטגיה שלו אומרת שראש הממשלה הבא לא יהיה בני גנץ, אבל הם כן רוצים למצב את בני גנץ בעמדת השפעה, דבר ראשון, כמועמד לראשות הממשלה, כזה שאם יש מישהו שבאמת יכול לשבור את הקרב הזה בין הגושים, את הקיפאון בין הגושים, אם יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה באמת בני גנץ, היחיד שעוד איכשהו באמת מזפזפ בין הגושים, ואגב, גם האמירות של נתניהו, או יותר נכון, לא שמענו אמירות רשמיות של נתניהו, אבל היו תדרוכים מצד הליכוד על זה שהם יפנו גם לבני גנץ בממשלה הבאה, ראינו את זה גם סביב הסיפור שלהם בן גביר בהקפות שניות, אז גם זה, זה למרות ההכחשות אחת משמעות של בני גנץ, זה טוב לו, כי זה אומר שגם גם במחנה הזה, גם במחנה הימין, עדיין בונים עליו ועדיין רואים בו כמישהו שיכול לשבת גם איתם.
אז אם דיברת על הקפות שניות, בוא נדבר רגע על בן גביר לסיום. אני חושב שהסיפור של בן גביר סיפור מאוד מרתק. תראה, נתניהו, כשמערכת הבחירות יצאה לדרך, אנחנו באמת ראינו שהוא מאוד, אתה יודע, תמך, הוא אמר, אנחנו צריכים שבגוש יהיה כמה שיותר, ולכן הוא לא יצא מנקודת הנחה שהוא הולך לשתות את קולותיהם של הציונות הדתית. אגב, היו גם רק לאחרונה פגישות תיאום בין בן גביר לבין נתניהו, בין סמוטריץ' לבין נתניהו ובין השלושה, ובאמת סוכם שם על תיאום מלא מלא, הם לא נחשדו כמו שנחשדו בזמנו בנט ושקד, שיערקו, יפרשו, ולכן נתניהו לא היה שום אינטרס לפגוע בו. אנחנו רואים שינוי מגמה בימים האחרונים, ואנחנו כנראה נראה את זה ככל שהבחירות יתקרבו, אנחנו נמצאים עכשיו שבוע לפני הבחירות, לדעתי סמוך ונראה לבחירות, אנחנו נראה את זה, את המגמה הזאת מתחזקת, למה? כי נתניהו, לא בגלל שהליכוד פתאום קיבל 31 מנדטים לפני זה, הוא קיבל 36, זה לא מה שמעניין. מה שמפריע פה זה, שאם מחנה הימין יקבל 61, זה לא שבן גביר יצטרף לממשלה, ולא שנתניהו ירכיב את הממשלה ויצרף אליה את סמוטריץ'. בן גביר וסמוטריץ' הם אלו שירכיבו עבור נתניהו את הממשלה, עם 14 מנדטים, 13 מנדטים בממשלה, זה לא רק חברות בקבינט או שרים, הם ינהלו את סדר היום של הממשלה, מרחב הפעולה של נתניהו יצר מאוד, ולכן, כמי שמבין קצת בזירה המדינית, כמי שיש לו ניסיון אדיר, אולי יותר מכל האחרים בזירה המדינית, הוא יודע שזה לא פשוט, זה מורכב מאוד לנהל ממשלה כזאת, ולכן הוא רוצה שהיא תקטן, שהציונות הדתית תקטן. ולכן אנחנו רואים באמת את זה שהוא הולך לו על הראש, הוא רוצה לקבל אותו כמה שיותר מצומצם, וזה באמת לדעתי הסיפור המרתק מהכל, מכיוון שבסוף מה שקורה עם בן גביר, וקרה גם עם כל האחרים, ובסוף האסטרטגיה נשארת אותו אסטרטגיה.
תראה, אתה הזכרת מקודם את ההתנהלות של נתניהו מול בנט ושקד בזמנו, ומול שקד היום, שהתנהלות לא רציונלית. אני יכול לומר לך שלפני פחות או יותר שבוע, באחת מישיבות האסטרטגיה של קמפיין הליכוד, אחד מהאסטרטגיה אמר דבר שעל פניו נראה מאוד מאוד נכון. הוא אומר, תראה, אתה כל הזמן תוקף את שקד ומנסה בעצם לגרום לה בכוח שלא תעבור את אחוז החסימה, שמנגד האויב האמיתי שלך, כך אומר לנתניהו, זה בכלל בן גביר. כי ככל שלבן גביר יש יותר כוח, זה מקשה עליך יותר. עדיף לך לתת לשקד לעבור, להעביר אותה, להסתכן בה, אתה יודע, באחוזים הקלושים האלה, שאולי באמת תבוא ותדרוש כל מיני דברים עם ה-4-5 מנדטים שהיא תקבל במידה, ובאמת תיתן לה לעבור ותנסה להעביר אפילו מצביעים מבן גביר אליה, זה עדיין יהיה לך הרבה פחות כאב ראש מתנהלות מול בן גביר חזק. כמו שזה נראה עכשיו, נתניהו באמת לא שמע על ההחלטה הזו. ההתנהלות מול שקד עדיין זה להיכנס בה בכל הכוח.
אוקיי, אני חושב שלסיום, אולי, אתה יודע, כדאי שנפתח איזה ככה אימור קטן. מה אתה מאמר? יהיה 61, לא יהיה 61?
אני מאמר שיהיה 61, דחוק מאוד, אבל יהיה, לא נראה יותר מ-61. לגבי מי מהמפלגות תקבל מה וכמה, קשה לי מאוד לומר, אם יש משהו שאני כן, זה לדעתי שס על 10 מנדטים, יהדות התורה על 6, הליכוד וציונות הדתית, זו השאלה הגדולה פה.
אוקיי, אני לא אסחף אחריך ואתיימר לככה לתת הערכה על כל מפלגה, אבל אני כן אגיד לגבי הגוש שאני לא רחוק ממך, אני גם חושב בין 61 ל-62 מנדטים, הגוש יקבל. מה יהיה אחר כך זה שאלה אחרת, שאנחנו עוד נדבר בה רבות, כל הסיפור הזה שבן גביר זה סיפור שרק מתחיל, ובנימה זאת, בנימה של חוסר ודאות עם פנים קדימה להכרעה אולי, תודה רבה לך קובי.
תודה לך.